אנחנו בפסקה A, עד שיראינה. יש לכם? עד שיראינה, תקשורת ושמחה. אמנם אין די. אמנם אין די בשותפות כללית, בשאיפות, כדי להחליט להינשא. שותפות כללית בשאיפות זה מצביע על מכנה משותף פנימי או גבוה, כי שאיפות זה דבר גבוה מטבעו. ברגע שיש לנו מכנה משותף בשאיפות, זה מראה שיש לנו יחס בצד הגבוה. אבל אדם זה לא רק גובה. זה מאוד יפה שיש לי מכנה משותף איתה בשאיפות, זה מאוד יפה. אבל שאיפות זה רובד חשוב, אבל הוא רובד אחד. כדי שאני אוכל לקבוע התאמה לבחורה, אין די שיתגלו שאיפות תואמות, לאו דווקא זהות, אבל תואמות, כיוון כללי, אלא צריך לבדוק שההתאמה אכן מתרחשת במישורים נוספים. אנחנו לא רק נשמות, אנחנו גם גוף. והתאמה צריכה להיות, לבוא לידי ביטוי, גם במישור הרוחני, שהוא בעיקר נוגע לשאיפות, גם במישור הנפשי, שנוגע למידות, וגם במישור פיזי, כן, כן, הבשר, הבשר, שזה העניין של מציאת החן, המשיכה הפשוטה של גבר לאישה, כן, נכון. אז אמנם אין די בשותפות כללית. רגע, אז למדנו. אבל טוב שאמרתי את מה שאמרתי. אין בית מדרש בלא חידוש, למרות שאני נמל את הפסקה הזו פעם שעברה, נכון? זה נראה לי כמו חדש, לא יודע למה. אמר, אז הגענו כבר ממש ל... רגע, לפעמים המפגש של בחור, כן, אנחנו ב-100, למטה? אז רגע, אז רגע, שנייה אחת, בואו רגע נתחבר לנקודה שלנו. לאן הגענו? מישהו ציין את זה לעצמו? שגם שגם יש וגם הולכים להתחתן, רק אם יש ממנת עושים את דורנו, יש בזה שהם לוקחים זמן, כן? יש לגש פגישה, פגישה רגבית בממש, אני מפרש, הכן יכול שלא לגעות, יש מרוסה משהו משנה שם, סלב שם, תקשורת, גם זה רואים, וואה, תקדמנו. מי הוא שזה, כן, אנחנו היינו בפסקה על כן, לאחר שלב, אתם רואים? כן, אבל זה קצת, זה המשך של הפסקה הקודמת. אז ברשותכם אני אקרא את הפסקה הקודמת בראש העמוד, בסדר, ב-100. גם אנשים חדשים, תלמידים חדשים שלא ידעו את יוסף, לא היו פה עדיין, אז שיתחברו לעניין. אבל טוב שאמרתי את מה שאמרתי, למרות שזו הייתה חזרה. אם כן, צריך לבדוק את ההתאמה בכל המישורים כולם. יפה. ואז כתוב כך בעמוד 100. יש להקפיד, לקיים את הדין של עד שיראינה, כן? עד שיראינה, כן? מה זה עד שיראינה? הלשון הזה של הגמרא מסכת קידושין בדורנו ובזמננו, או בכלל, עד שיראינה זה לא רק בדיקה של מישור אחד, זה בדיקה של כמה מישורים. עד שיראינה, עד שיראה את השותפות במטרות ושאיפות, עד שיראה התאמה נפשית, עד שיראינה כפשוטה, פיזי. עד שיראינה הוא כולל את כל המישורים. בסדר? כן, זה הדגש שהוא הדגיש לנו כאן. תודה רבה. תודה רבה. מי אמר לך שאני שותה בלי קופאין? מי אמר לך שאני שותה בלי קופאין? כל הכבוד. אמרת בטח לפי הגיל הוא כבר אסור לו קופאין. כן. ברוך אתה, אדוני נמך עולם שכל נורא. יופי. טוב, תודה. אז בואו נקרא את זה ב-100 למעלה. יש להקפיד לקיים את הדין עד שיראינה, כיוון שגם האיש וגם האישה הולכים להתחתן רק עם מי שהם באמת רוצים להתחתן איתו. אתם רואים, הרצון מתבסס על כמה מישורים. הרצון השלם, כן? הרצון השלם הוא יוצא לפועל, או יוצא לאור, או מתגלה, או מגלה את עצמו, רק כאשר ההתאמה היא מתבררת בכמה מישורים. ברגע שיש חסרון ברצון, כן? ברצון הגרעיני. אני לא מדבר כרגע בדמיונות. זה שיש לאדם דמיון להתחתן עם מלכת אנגליה, זה לא רצון, זה דמיון. אנחנו מדברים על רצון. אתם מבינים את ההבדל בין רצון ודמיון? אז זאת אומרת, הרצון הוא בעצם מבטא את משאלת הלב האמיתית שלנו. כן? מה יגלה את משאלת הלב האמיתית שלנו? ביחס לבת הזוג שלנו. כן? אנחנו צריכים לבדוק את כל המישורים הרלוונטיים להופעת הרצון, כן? הרצון העצמי שלנו, ביחס לאותה בחורה. זה רצון מאוד מאוד נקי. אין בו דמיונות. זה רצון מאוד פשוט. אבל כדי שהוא יתגלה, כדי שהוא יגיד כן, כדי שהרצון יגיד כן, הבדיקה צריכה להיות נכונה. באופן כללי הוא אומר לנו את זה כאן, תראו את הלשון הכללית שלו, אנחנו קצת מפורטים את זה, אבל הלשון הכללית היא ככה, כיוון שגם האיש וגם האישה הולכים להתחתן רק עם מי שהם באמת רוצים להתחתן איתו. אז תשאל את עצמך, הפעם הבאה שאתה פוגש בחורה, תשאל את עצמך, האם הסיבה שעדיין אתה לא מגלה בעניין זה בגלל שהרצון לא התגלה, או בגלל שהפנטזיה שלך לא נתמלאה. כדאי לעשות ההבחנה בשני הדברים. זו ההזדמנות, כן? לעשות ההבדלה בין שני המושגים של דמיון ורצון. אפשר לראות את זה בדברים אחרים גם. דברים אחרים אנחנו רואים יפה, שאנחנו מחפשים את הרצון ולא את הפנטזיה. נכון? יש דברים באופן פשוט. כן, אנחנו קונים עכשיו, הולכים לקנות עכשיו איזה כלי עבודה, אני יודע, מברג. כן? אנחנו הולכים לחנות. אנחנו לא עכשיו מתחילים פנטזיות לחפש מברג עם יעלומים, נכון? אנחנו ברור לנו לחלוטין. מה אנחנו רוצים? מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להברג. תביא לי מברג חזק, יציב, טוב, שלא יישבר לי באיזה. מה?
שעשה את העבודה.
זה עבודה, נגמר הסיפור. זה רצון. ברגע שאנחנו מתחילים לחפש מברג, בצבע כזה, בצבע כזה, שילוב צבעים, אני... או, כבר בלגן. כבר כוח אחר מעורב בתוך הרצון, מי יודע לאן זה יגיע? וסך הכל מברג. אבל זה יכול לקרוא גם אישה. כן, שעדיין לא עושה את ההבדלה הזו בין רצון ופנטזיה, אפשר להגיע למקומות מאוד לפשוטים, מסוכנים. כן. אפשר להגיע למקומות משונים מאוד, וגם אם אדם כזה מתחתן, גם אחרי שהוא מתחתן, כן? עדיין הפנטזיה מדברת בתוכו, והוא יכול, אפילו שהוא מתחתן, אשתו יכולה לתפוס אותו, בסרטים אסורים. היו דברים כאלה. כי היא לא מספקת את הפנטזיה. אז הוא לחפש ולהשלים את הפנטזיה בסרטים אסורים. תופס אותו באינטרנט, בכל מיני מקומות, באישון לילה, אפלה, מסתכלת בהיסטוריה, פתאום מגלה שם איזה קישור מוזר, כן. מקרים כאלה קורים לא פעם. יש מקרים שיודעים עליהם, יש הרבה מקרים שלא יודעים עליהם. אבל כל זה קשור לעניין הזה שאדם לא עושה את ההבדלה הנחוצה בין רצון לבין פנטזיה. והנה פה יש להם הזדמנות, אני אדבר על זה מעט, אם כי הוא לא קרא לזה מושגים שלנו, אבל זה משך אותי לשם בעקבות הדברים שהוא אומר כאן. רק עם מי שהם באמת רוצים להתחתן איתו. רוצים, רוצים. בדורנו, בירור רצון ובנייתו, כן, לוקחים זמן רב יותר מפגישה אחת. ולכן צריך פגישות רבות יותר כדי להחליט להתחתן. אפשר להגיד שבדורנו, כן, כדי לגלות הרצון הזה, למה זה קשה? בגלל, אחת הסיבות, בגלל הערבוב שיש בין רצון לבין דמיון. אז אתה פוגש אותה, פגישה ראשונה, הדמיון אמר א', הרצון אמר ב'. עכשיו אתה צריך, אחרי הפגישה, לחשוב מה היה פה ערב. מבחינות מסוימות, רציתי אותה. מבחינות אחרות, לא יודע, זה לא היה זה. מי אמר? מאיזה קול? איזה קול אמר זה לא זה? איזה קול אמר? דווקא מצא חן בעיניי. אם נעשה את הבירור הזה, ונדרש זמן לבירור הזה, אנחנו עשויים לגלות, ולא למרבה הפלא, שכל אחד הוא בא מצד הרצון, היינו אותו מקום נקי וטהור אצלנו, שיודע מה הוא רוצה. וכל שני מתערבב, כן? ומלכלך ומאחיר את הקול היסודי של הרצון ומטיל ספק, מטיל ספק. ואז האדם קרוע, כי הוא מרגיש שמשהו בו רצה אותה, והמשהו הזה הוא עמוק, זה הרצון. ומשהו אחר סכסך כאילו. סכסך ואמר לא, אז הוא קרוע בתוכו. הוא לא יודע מה לעשות, אז הוא בא לרב שלו, הוא בא לחבר שלו, תשמע, בואי נפגש לי אתמול אחת, אני אגיד לך. 4-5 שעות נפגשנו. אין? עכשיו אני בא, מדבר איתך, אני רוצה לספר לך מה אני מרגיש, כן? מצד אחד אני מרגיש, בואי נה, משהו בי נמשך אליה ברמות? זה הייתה בעדינות, הייתה בה... איזה תארה, אתה יודע, כאילו, של האימהות הקדושות, אתה יודע? אלא, כל מילה תקטין, מה אני אגיד לך, עזוב, עזוב. משהו, משהו בי נמשך עליהם. אבל כל הרוחות, יש איזה קול שאמר לי, לא, תחשוב פעמיים, לא, משהו פה, לא שלך, מה, אתה יכול לעזור לי להבין מה זה? אולי חבר, חבר יותר גבוה, אולי ככה שאתה יותר, יותר בעל ניסיון, אתה מבוגר, נשוי, הולך לרב, זה לוקח זמן. אחת הסיבות שזה לוקח זמן, זה בגלל הערבוב שבין הרצון לדמיין. שאנחנו צריכים לברר את החלקים השונים בתוכנו, שבעצם עולים, מתעוררים בעקבות המפגש. זה אחת הסיבות. סיבה שנייה, שזה לוקח זמן, יש לנו קליטה איטית. לא תמיד אנחנו מבינים מה אנחנו רואים. לא מבינים. אנחנו רואים בחורה, אבל לא מבינים. או שאנחנו לא מרוכזים, לא מיושבים, או שאנחנו לא מבינים את עומק המשמעות של מה שראינו. מה שראינו. היא זרקה חתיכה מהפיצה שלה. כן? קנית לפיצה, כל הכבוד. כן? חתיכה מהפיצה, היא זרקה לחתול רחוב. וככה היא התכופפה, כך זה ככה. מה משמעות הדבר הזה? מבחינתך, זרקה פיצה. מה, 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 מה זה אומר מבחינתך שהיא זרקה חתיכה מהפיצה? לפעמים אנחנו לא מבינים מספיק את המשמעויות של הפעולות האלו. אנחנו מספיק מתפעלים, לא מספיק יודעים, הייתי אומר, להתרשם נכון. זו עוד סיבה. זו עוד סיבה. אולי אתם יכולים להגיד סיבות נוספות? אין חכם כבעל ניסיון? יכול להיות שתוכלו להוסיף? כן?
כן. יש איזה בעיה טכנית ב... יש לי סתירה בין... אני לא יודע אם זה נכון, ככה לפעול, אבל ככה שמעתי שאפשר להגיד אותה בפגישה ראשונה, בידי ראשון. אז צריך להביא תשובה כאילו עוד באותו ערב, אם כן או לא. אז זה 27 שאני עם כל העניין של לעשות בירור אותה נכון.
קודם כל, לא צריך להביא... לא צריך להביא תשובה אם כן או לא. צריכים להביא תשובה אם ממשיכים לברר או לא. והן מבינות נהדר. כשאומרים להם, ערב טוב, שלום, תודה רבה על המפגש הראשון. אני מרגיש מבחינתי בכל אופן שיש מקום להמשך הבירור. כדאי להגיד בלשון שלא תשלה את עצמה. כי יש בנות שאחרי המפגש הראשון, מאוד מאוד רוצות בהצלחת הקשר. אבל אתה מסופק. או יש לך מה לברר. אתה צריך להגיד בלשון כזו, לא להטות אותה. כי הן שומעות את מה שהן רוצות לשמוע. זה צריך להיות ברור. כן? לא בלשון בוטה. תשמעי, האמת היא שהפגישה לא הייתה מי יודע, אבל את יודעת, עוד צ'אנס אחד. לא, לא ככה. לא. לא, אתה רק רוצה שיהיה לברור, שלא תשלה את עצמה. צריך למצוא את הלשון המתאימה. כן? יש לי סיבה טובה להמשיך ולברר אחרי הפגישה הראשונה. זה לשון חיובית. אז לשאלתך, אנחנו לא צריכים לתת תשובה. צריכים לתת תשובה אם ממשיכים. אם ברור לך מעבר לכל ספק שאין מקום להמשיך, עדיף לעשות את זה עכשיו ולא למשור זה כמו מסטיק. רק בגלל איזו חמלה או רגישות יתר, כן? על הבחורה שלא תיעלה ולא תיפגע ולא פה ולא שם. לא טוב. לא טוב דבר. בסדר? יש עוד שאלות בעניין הזה? כן, אנחנו הבאנו רק שתי סיבות, כן, שקשרים מתמשכים ויש צורך בבירור. יש סיבות נוספות, אבל אידך זיל גמור, כן? שתי סיבות עיקריות, כן.
בעצם, איך עושים את הבירור הזה? יש רצון ויש
דמיון,
אבל איך אני
מצליח
לברר מה הרצון
ומה דמיון? יפה. הבירור בין דמיון ורצון, האמת, שהתשובה הזו היא בעצם מסתרת על כל פרקי המאמר הזה. זה בעצם מגמתו ומטרתו של המאמר הזה. הבירור בין דמיון ורצון, זה בין הדברים. זה קשור לבירור. מהם הדברים? מהם הדברים שהם באמת, אצלה, שהם באמת מתאימים ליסוד האופי שלי? כמובן שזה מצריך היכרות אישית עם עצמי. יש אנשים שמכירים את עצמם, תשמעו את המשפט המשונה הזה, אני יודע שאני מופנם, אבל מסיבה דמיונית אני מחפש בחורה מוחצנת מאוד. למה? כן? מיד אני אתן לך לשאול, זה נשמע כמו השלמה, אבל זה לא השלמה. אבל למה אני רוצה דווקא בחורה מוחצנת? כי זה מאוד, זה נותן לי כבוד. היא כזאת חבר'ה מענית, וכל מקום במרכז החברה, כן? ואני, יש לי איזה חסך כזה של כבוד עצמי, אז אני רוצה שיראו אותי איתה, יראו אותי איתה, כן? זאת אומרת, זו דוגמה אומנם בוטה, כן? אפשר גם להגיע למקומות משונים כאלו של דמיונות. אבל להכריע בין דמיון ורצון, זה בעצם להכריע בין קווי האישיות האמיתיים שלי, לבין קווי אישיות מדומיינים. מספיק להכיר שלושה קווי אופי שלי. אני הייתי אפילו מסתכן ואומר שניים. אבל בוא נגיד שלושה. מספיק להכיר שלושה קווי אופי שלי, אבל להכיר באמת. ולהיות דבק בהם. ולדעת שמרכיבים את האישיות שלי. ולהיות נאמן לקווי האופי. לא להגיד עכשיו אותם כמו איזה פילוסוף שמדבר בצורה מנותקת מנפשו. קווי אופי שאני מזדהה איתם. שהם מובילים אותי בחיי היומיום. אני מזהה אותם. כמרכיבים יסודיים של האופי שלי. די להכיר שתיים עד שלושה קווי אופי, כדי לעשות, להיות מסוגלים לעשות את הבירור בין דמיון לבין רצון. אפשר? לברר. אבל אתה חייב להכיר את מרכיבי האופי, לדעת שכמה טוב שאתה כזה. כי לפעמים אנחנו מכירים את מרכיבי האופי שלנו, אבל עדיין אנחנו רוצים להיות משהו אחר. אנחנו רוצים להיות כמו ההוא. למה לך להיות כמו ההוא? האופי שלך הוא שונה. תבנה עליו. אתה תגיע למקומות נפלאים, תהיה שמח בחלקך. לפעמים למרות שאנחנו מכירים את קווי האופי שלנו, אנחנו עדיין מסופקים אם זה הדבר הכי מתאים לנו. או שמה, אם נדמה למישהו אחר, יהיה לנו טוב יותר. מכירים את המצב הזה? יש מצבים כן. אז להכיר את קווי האופי, ואני חייב לצרף פה גם את התנאי נוסף, להיות באיזשהו מידה שמח בהם. כן, אני שמח שאני מופנם, אני שמח שאני עיוני, אני שמח שאני רגשי, ואני שמח שאני גבולני. יופי. אין לי שום קנאה מופרזת בטיפוס הפתוח, האקסטרימי, שעושה אומגה, אין בין שתי פסגות, כן, על התהום. אין לי שום קנאה בו. אני יכול מאוד לשבח אותה על אומץ ליבו, אבל אני לא אנסה לדמות לו. ואין לי שום קנאה באיזה איינשטיין, שעם השכל המופלא שלו מצליח ליצור כל מיני משוואות אדירות, ולפתור כל מיני משוואות נעלמות. לא, אין לי שום קנאה בו. אני שמח בחלקי. אני רגשי. דברים שאני מבין עם הרגש, הוא לא יבין בחיים עם השכל. אני שמח בחלקי. אין שום קנאה בטיפוס הקונקרטי, המאוד מעשי, על הקרקע, כן? מאוד מאוד מתעסק בדברים, כן? פיזיקליים, בחוקים, אין לי שום קנאה בו. אדרבה, שיבנה חללית, שיבנה צוללת, בכיף. אבל העולם העיוני שלי, הוא לא יגיע בחיים. ואני שמח בזה שאני עיוני. דברים שאני רואה, הוא לא רואה. והדברים שאני רואה יש להם ערך וחשיבות גדולה. לא הייתי יכול לעזור לבני אדם, אלמלא הייתי עיוני רגשי. לא הייתי יכול לעזור. יש אנשים שלא הייתי יכול לתת להם מענה. ואנשים שהם צריכים את המענה העיוני רגשי, הם יבואו אליי, ואפילו לא לרב הגדול ביותר שיש. הרב הגדול ישלח אותם אליי. עד כדי כך. ואני שמח שאני מופנם, עיוני, רגשי, גבולני. וזה כל החוכמה. לכן לא הייתה לי בעיה להתחתן. לא הייתה לי בעיה להתחתן. הייתי מקושר לאופי שלי מגיל אפס. כן? לא שהייתי בעל מודעות בגיל אפס. אבל בכיתה ד' כבר ידעתי שאני כזה. למרות שהחברה לא, בדיוק, גילתה עניין מיוחד אז. מיוחד בקיבוצים הספרטניים האלו כמו קבוצת כנרת. לא גילתה עניין מיוחד בעיונים רגשיים מופנמים. ממש לא. אבל זה לא הזיז לי כאילו זה. הייתי נאמן לעצמי. למרות שלא פעם זה היה מביך ולא פשוט מבחינה חברתית. לא הייתי בראש הסולם. אבל הנשמה שמרה עליי קרוב, קרוב לקווי האופי אלו. והרווחתי מזה. חזרתי בתשובה. הייתי נאמן לעצמי. מישהו נאמן לעצמו, הוא חוזר בתשובה. ומצאתי תפקידי בחיים. הנה, אני פה לפניכם, מדבר. מצאתי תפקידי בחיים. ומצאתי אישה בקלי קלות. ידעתי בדיוק, ברגע שפגשתי אותה, ידעתי בדיוק מה אני רוצה. לא מה אני צריך, או מה אני צריך. צריך. כן? מה אני צריך באמת? כן? המה ינחוני. המה ינחוני. יביאוני. כן? כן? פלפלי. וזה החומה הגדולה. להיות נאמן ושמח בקווי האופי שלנו. לא להתערבב עם התרבות הכללית שמשדרת לנו בלי הרף, שכדאי להיות כמו ההוא. אם לא תהיה כמו ההוא, אין ערך למניעה שלך. כי יש נורמות להצלחה. יש הגדרות חדשות להצלחה. לאושר. כן? יש הגדרות. ואתה לא תמציא הגדרות משלך. אין ערך להגדרות הסובייקטיביות שלך. עם כל הכבוד, אתה צריך להיות נאמן לקריטריונים ההוליוודיים, התרבותיים. זהו. זה מפריע לנו, לא פעם. להיות קשורים לעצמנו. לסמוך במה שאנחנו. זה מה שרציתי להגיד בעניין הזה. כן, בבקשה. איך קוראים לך?
דוד. יש אצלי לפחות, בטח גם אצל עוד כמה אנשים, מין דיסוננס כזה בין הקלה האולטימטיבית, נקרא לזה, כן? שאפילו תוך כמה שעות זה יכול לשנות. פעם אחת היא כזאת, כן, לוחמנית וכובד כזאת, נו, אשת חיל כזאת, ופעם אחת היא כזאת מופנמת, שקטה, שכזה... כן?
כן.
עכשיו, השאלה שלי היא כזאת, האם האישה צריכה לבוא ולשקף את התכונות האופי שלך? כן, אם אתה טיפוס מופנם, היא צריכה להיות מוחצנת בשביל להשלים אותך?
לא.
או בדיוק הפוך, שהיא צריכה לשקף אותך?
כן. אני רוצה להתייחס לשתי הדברים שאמרת. כי רמזת בכל אופן על עוד איזושהי בעיה. כלומר, אמרת בהתחלה שהרבה פעמים... פעם נדמה לנו שהיא צריכה להיות כזו. פעם נדמה לנו שהיא צריכה להיות כזו, כן? פעם מוחצנת, פעם מופנמת. הדבר הזה משקף את מצבי הרוח שלנו. מצבי הרוח שלנו. עוברים על האדם הרבה מצבי רוח במהלך היום. ואם המצב רוח שלנו יותר נמוך, ואז יש בנו העדפות שונות, העדפות שונות מזמן שבו מצב רוח שלנו עולה. פתאום יש לנו עדפות חברתיות אחרות. פה אני מתבודד, פה אני עם חברים. לא טוב שאדם נתון יותר מדי למצבי רוח. קווי האופי הקבועים, כפי שהזמרנו את זה, תומר, קווי האופי הקבועים של האדם, הם מעניקים לו יציבות. והוא לא נמצא בתוך כל מיני מצבי רוח שונים ושונים. פעם הוא בעל חסד, פעם הוא קמצן, פעם... לא טוב. חלק מהנאמנות שלנו לעצמנו, בקווי האופי שלנו, צריכה להעניק לנו יציבות בחירית. כלומר, אנחנו הולכים בכיוון מסוים. אם אתה מופנם, פעולות החיים שלך הן מתאפיינות, או יש עליהן את החותם של המופנמות. לא מופנמות מוגזמת, מופנמות מוזנת. אבל גם כאשר אתה בחברה, וגם כשאתה מדבר לפני 500 איש, יצא לי לפני שבוע וחצי לדבר בחתונה של אחד מתלמידינו, עידו כהן, ודיברתי מתחת לחופה, שאני טיפוס מופנם. קשה לי מאוד כביכול לדבר בחתונה שהיו בה משהו כמו 800 איש. מה עושה מופנם שהוא רוצה לכבד את תלמידו מתחת לחופה? מה, הוא פתאום נעשה מוחצן? פתאום נעשה מוחצן? משחק אותה מוחצן? לא. שום אופן לא. הוא פועל כאילו בתיאור חיצוני של מוחצנות, הוא מדבר לפני 800 איש, אבל הוא כולו... כן? כל אופי הדיבור שלו הוא מופנם. אתה פונה אל החתן והכלה, מתחת לחופה, רציתי להגיד לכם משהו מאוד אישי. זה שמאחורי גבי יש 800 איש, זה בכלל לא משנה את העובדה שאני רוצה לדבר אליכם, דנה ועידו. באותו רגע שכחתי את כל האנשים שנמצאים מאחור. אולי הם לא קיימים בכלל. יכול להיות. ואני רוצה לומר לכם, יש מן החסידים שאומרים, אמרתי מה שאמרתי, שבשעה שאדם נמצא מתחת לחופה, חתן וקלה, צריכים לכוון למחיית המלך, אמרתי את מה שרציתי להגיד להם. הנה המופנם. גם שאול בנביאים, נכבה אל הכלים, פתאום. הוא בא עם המופנמות שלו אל תוך המלכות. עם המופנמות הוא בא אל תוך המלכות. הוא אמנם מלך, על ציבור עצום, על עם ישראל של אותו הזמן, נכון? אבל הוא מופנם. איך אנחנו יודעים ששאול הוא מופנם גם שהוא מלך? איך אנחנו יודעים? חז"ל אומרים שהבגדים שלו היו מגיעים עד לפה. הידיים לא היו, האצבעות לא היו בולטות. כאשר הוא עושה צרכיו, אתם זוכרים את הפסוק, מכירים את הפסוק? הוא נכנס מערה לפנים ממערה. כן? הוא נכנס למערה, אבל לא רק בקצה של המערה, ואפילו לא בתוך מערה אחת, אלא מערה נוספת פנימה. הוא נכנס לפני ולפנים. היו לו הליכות צניעות מיוחדות במינו. המלך המופנם. לעומת דוד המלך, שיש בו צעד מאוד מאוד מוחצן. יש בו צעד של אדמוני, כן? שופך דמים כעשיו, איש צייד, איש שדה. מאוד מוחצן. שייך לפעולות המוניות מאוד. דבר מדהים, כן? דבר מדהים. וגם שהוא מופנם, אפשר לראות שם את החותם של המוחצנות, כלומר, של השייכות שלו להמון. כן? גם שהוא נמצא עם עצמו, הוא מדבר על עם ישראל, הוא מדבר על המלכות, כן? הוא מדבר על העולם ומלואו. אז מצבי רוח, לא דבר טוב. לא ייתכן שאדם, מצבי הרוח שלו יניע אותו, יניע אותו, ממוחצן למופנם, מרגשי לסחלטני פתאום. לא, לא טוב הדבר הזה. זה דבר ראשון. דבר ראשון. בקשר למה שאמרת. בקשר לשאלת ההתאמה, פה הוא נוטה להגיד שאין לנו כללים ברורים בזה. וזו תשובה טובה. אין לנו כללים ברורים לגבי כמה היא תהיה דומה לי. כמה היא תהיה שונה. הוא מכריע את השאלה הזו באופן מאוד פשוט, ואני מקבל את זה. צריך להיפגש ולראות איך אנחנו מגיבים זה לזה. לראות את האימפקט. מה קורה במפגש? מה קורה במפגש? נכון שכאשר אתה תיפגש איתה, וזה יזרום, וזה יהיה מאוד נחמד, ותרגיש שהקשר הזה נשאר בו, הפגישה נשאר טעם של עוד, ורוצים להיפגש, ולהיכנס יותר למעמקים. יכול להיות שתבדוק ותפרק את מרכיבי ההצלחה, אתה תגלה שיש בה קשר הזה 20% דומה. יש כך וכך שונה. יכול להיות שתפרק את זה, אבל אנחנו צריכים להתעסק בשאלות האלו כל כך. אלא אם כן מדובר כמובן בפערים עצומים. עצומים. היא חילונית בכלל, ואתה מאוד מאוד דתי. אפילו בזה יש יוצאים מן הכלל. אפילו בזה יש יוצאים מן הכלל. אפילו בזה. אבל אנחנו לא מעודדים לזה ולא דוחפים לזה. אז באופן כללי, נסכם ונאמר כך. אתה צריך לברר באופן כללי שאין משהו באמת דיסוננס חריף מאוד. איזה פער עצום בלתי נסבל. צריך לברר שאין דבר כזה. אם שם שאר הדברים נשמעים בסדר. נשמעים בסדר. היא מוחצנת ואתה מופנם. אבל המוחצנות שלה היא לא מוגזמת. זה נשמע לך בסדר. מרתק, מעניין. מסקרן מאוד. משהו בתוכך אומר, וואי, אני רוצה לפגוש את זה. כן? אני רוצה לפגוש את זה. זה מדבר אליי. יש לי שיח עם הדבר הזה. יש לי תקשורת עם התיאור הזה של המוחצנות. לך על זה. ובוא נראה מה הנפש אומרת. מבין? זה הקביעה שהוא קובע כאן. במקום להיכנס לכל הקלקולציה הזאת, כן, של דומה, שונה, כל זה. זה נשמע לך, התיאור נשמע לך, לך ותיפגש. במהלך הפגישה מרגיש נעימות, למרות שאתה מופתע איך אתה יכול להרגיש נעימות עם בחורה שהיא שונה כמו שסיפרו לך. סימן שהנפש שלך יודעת יותר טוב ממך מה מתאים לך. והיא רוצה את השוני הזה, ולפעמים אפילו שוני קיצוני, היא רוצה את זה. יש מצבים שהנפש מבקשת את תופעות הקצה, זה טוב לתהליכי בניין פנימיים שלה. זה יוצא מן הכלל אמנם, לא צריך להטיף לזה, לחפש את הקצוות, אבל אפילו זה יכול לפעמים להיות. בסדר? שאלות? רוצה להעיר משהו? אז בואו נראה לה. בדורנו, בירור הרצון, שורה שלישית, בדורנו בירור רצון ובנייתו לוקחים זמן רב יותר מפגישה אחת. ולכן צריך פגישות רבות יותר כדי להחליט להתחתן. להחליט זה הרגשת הוודאות. כן? הפעם זו עצם מעצמי, זו החלטה. אני מאחל לכל אחד מכם, כן, במהלך הקשרים, להגיע למקום הצלול הזה. שההחלטה תבוא מתוך האישור הנשמתי. יש קוראים לזה פעימות הלב, פרפרי הלב, יש קוראים לזה נקודת האירוסין, כן? שזה בעצם שהנשמה אומרת את דברה. מהסך הכל של ההבדלים, של הדומה והשונה ביניכם, כן? מהסך הכל הזה נוצר קליק. והנפש מבטא את זה, הנשמה מבטא את זה בהרגשה של קורת רוח עמוקה, בלשון הכתוב, הפעם זו עצם העצמי. העצמות שלך, משם באה התשובה. אין יותר ספקות, אין יותר פלפולים, הנשמה הכריעה. ודאות מופלאה פנימית. זה נקודת האירוסין, שמכוחה, זה הדלק המוצק, שאיתו אפשר להטיס את החללית הזו שנקראת זוגיות, להטיס אותה אל עומק החלל. כן? ובלי הוודאות הפנימית הזו, יותר קשה לקבל את ההחלטה, ואם ההחלטה מתקבלת מבלי הוודאות הנעימה הזאת, זה יכול ליצור, במקרה הטוב, יכול להיות שזה יסתדר מהלך הנישואין, במקרה הפחות טוב, זה יכול ליצור תחושה של מקח טעות בהמשך, בנישואין. כשטעיתי, לא ניסיתי לאישה הנכונה. כן. שוב, כל אחד לפי צורכי הבירור שלו. יצא לי לדבר לא מזמן עם בחור, שהכרתי לו בחורה. כן? הוא פגש לפעם אחת, ועשיתי לו מבחן. כן? ציירתי לו ציור עם שלוש מעגלים. מעגל החיצוני מבטא את הצד החיצוני של אישיותה. את הצד החיצוני יותר של האישיות. הצד החיצוני זה איפה היא גרה, איפה זה, איפה פשעה, מה היא למדה, איפה היא עובדת. מעגל פנימי זה הצד יותר אינטימי נפשי. מעגל פנימי פנימי זה ממש, איך אומרים, זה המנגינה הפנימית שלה. שאלתי אותו, אחרי פגישה אחת, הם נפגשו כארבע שעות. ציירתי לו את הציור. תאר לי דברים שתפסת במעגל החיצוני. תחיל לספר לי, במעגל החיצוני. אינפורמציה, קלט כל מיני צדדים מהמעגל החיצוני, גם מה שהיא סיפרה לו, גם מה שהוא ראה. מעגל פנימי, אמר לי, שיתפה אותו בדברים, פתחה לפניו כל מיני עניינים יותר פנימיים נפשיים. גם זה הופיע, כל זה פגישה אחת. הרגשת משהו גם מהמעגל הפנים-פנימי, במילים אחרות, מה השאלה? הרגשת תקשורת יותר פנימית מהנשמה שלך לשלה? אז הוא אמר לי שהיה ניחוח כזה לקראת סוף הפגישה. היה ניחוח שהגיע ממקומות יותר פנימיים, כאילו הנשמות דיברו. הנשמות דיברו, הנפשות דיברו, והצד החיצוני. בפגישה אחת הוא הגיע לכמות אינפורמציה מאוד מאוד גבוהה. שאלתי אותו אז, ומתי אתם נפגשים? פגישה שנייה, עוד שבוע. אמרתי לו, איך אתה יכול לחכות שבוע? איך אתה יכול לחכות שבוע? לפי מה שתיארת עכשיו, לא הייתי יכול לחכות אפילו יומיים. אז הוא אומר לי, לא, אני פשוט חיכיתי כדי לפגוש אותך במפגש השבועי שלנו, ולספר לך על המפגש, ולשמוע האם להיפגש פעם שנייה מהר או להמתין. אבל צריך להמתין למפגש איתך, אז... אבל יום חמישי זה עוד שלושה ימים. מה, אתם לא יכולים להיפגש היום? מתי שאפשר להיפגש היום? אבל חיכיתי לפגוש אותך ולשמוע אם זה נכון להיפגש גם היום. אתה צריך לשאול אותי אם צריך להיפגש היום? אני שואל אותך, אתה רוצה להיפגש אותה עוד פעם? ודאי שאני רוצה. אבל אולי אני טועה, הוא שואל אותי. אתה לא טועה. אתה צודק. אז אתה תפגוש אותה גם היום, כן? פעם אחת פגשת אותה, נגיד יום חמישי, יום שני, יום רביעי, תפגוש אותה שלוש פעמים. אבל תראה כמה אינפורמציה הוא השיג בפגישה אחת, 3 פעמים בשבוע, כדי להגיע לנקודת רתיחה. לא רגשית, זה לא סערת רגשות, זה מכיוון ששניהם אנשים מאוד עמוקים וגם זורמים, אין סיכוי ששם יהיה אהבה מבט ראשון וגירושין ממבט שני. אין סיכוי. זהו. זה דוגמה קיצונית קצת. אבל בדרך כלל זה לוקח זמן בגלל הסיבות שציינו מקודם. זה לוקח זמן. זה יכול להגיע למשהו כמו 10 פגישות. כן? בין 4 פגישות, 3 פגישות, ל10 פגישות, כדי שנדע את הכיוון, את הכיוון הברור. זה הולך כבר לקראת פרידה, או זה הולך לקראת התעמקות הקשר. 10 פגישות. כן? 10 פגישות. כן? שוב, זה יכול להיות 4, 5, 6. וכדאי לשאוף גם לזה. כדאי לשאוף לזה. כן? שיהיה קצר מועד. כמה שפחות, אבל לא ללחץ. לעשות ברור רציני. שוב, המטרה שלנו זה להרגיש את הרצון, נכון? ואת הרצון אנחנו נרגיש אם אנחנו קשורים לאופי שלנו. ואם אנחנו מסכימים אופי ושמחים בו, אז יהיה הרבה יותר קל. אם אני לא מכיר את האופי שלו, שלי, ואני טיפוס מעורבב מהרבה השפעות, שאני אפגוש את הבחורה הזו, אני צריך לברר האם מתאימה להשפעה הזו, האם מתאימה להשפעה הזו, ואני מאוד מתבלבל. אין בעצם כל אחד שמכריע בתוכי, אני מכריע בתוכי, אלא אני עבד של כמה וכמה השפעות. האם מתאים? כן, אתם יודעים שיש כאלו שהם בוחרים את הבחורה שלהם לפי רמת ההתאמה שהבחורה הזו תתאים גם לחברה שבתוכה הם חיים. מה יגיד חברי כאשר הוא יראה אותה? האם היא תכבד אותי בחברה כשיראו אותה? יש לי מחויבות לחברה. זה מאוד חשוב איך היא נראית, נכון? נכון שבעיניי זה יכול היה להספיק איך היא נראית. או לא להספיק, אתה יודע מה? זה אפילו בסדר. אבל מה יגיד אורי שהוא יראה אותה? איך אני אוכל להתייצב ולבוא איתה, כן? כאשר אני פוגש את חברי שאשתו, כן? היא נראית אחרת. בשבילי זה מספיק, אבל מה יגיד? זה יכול להיות בעייתי הדבר הזה. אז אם אתה באמת בא עם עצמך, עם הרצון שלך, עם האופי שלך, יהיה לך מאוד קל. מאוד קל. פגישה, 2, 3, פשוט. הכרתי את אשתי, אחרי הפגישה הראשונה, רציתי להתחתן איתה. הלכתי לרב שלי, אמרתי לו, הרב, פגשתי בחורה היום. פגשת פעם אחת. נפגשנו כמה שעות. אני לא מבין מה אני צריך לפגשת עוד פעם. מבחינתי, פגישה שנייה זה כבר חופה. הוא אומר שלא תעיז להגיד לה. בעלת תשובה טריה, חזרה בתשובה לפני, אני יודע, כמה חודש, חודשיים. שלא תעיז להגיד לה. לאט לאט, אתה צריך לראות איפה היא עומדת. אתה צריך לראות איך היא מגיבה על הקשר. ולפי זה, לראות איזה שער נפתח, ובוא להיכנס. פגישה שנייה, המעגלים שציירתי, פגישה שנייה, המעגל הראשון כמעט מוצא עד תום. התחילו כבר הקרנות מהמעגל יותר פנימי. מקום יותר אינטימי, יותר אישי. הרגשתי ששער נפתח. פגישה שלישית, היינו לגמרי בתוך המעגל השני. פגישה רביעית, התחילו שדרים מעולם הנשמה. אמרתי, אני לא חושב שאני יכול עוד לחכות ולהגיד לך, ולא לומר לך את מה שאני רוצה להגיד. את יכולה לנחש בעצמך. אבל נוהגים להגיד זה מפורש. אני רוצה להתחתן איתך. אז אמרה לי כן. זו פעם ראשונה, פגישה ראשונה. פעם ראשונה. כל כך פשוט, כל כך פשוט. טוב, אז בואו נסיים הנקודה, בזה נעצור היום. ולכן צריך פגישות רבות יותר כדי להחליט להתחתן. בכל זאת, את העמדה היסודית של דין הגמרא, כן, לא יקדש עד שיראנה, כן, לא יקדש אישה עד שיראנה, בכל זאת את העמדה היסודית של דין הגמרא, אנו צריכים לאמץ גם בימינו, יש לגשת, כן, יש לגשת לפגישה בגישה חיובית, כלומר, מה זה עד שיראנה? עד שיקירנה. זה הכוונה. כך פירשנו. כן? פירוש קצת דרשני, אבל בכל זאת זה הכוונה. כן? יש לגשת. אתה רוצה באמת לראות אותה, להכיר אותה? יש פה תנאי יסוד. יש לגשת לפגישה בגישה חיובית. סקרנות, פתיחות, ענווה. אתה הולך לפגוש אדם. אתה הולך לפגוש אדם. אתה צריך רמת פתיחות שהיא לא פחותה מרמת הפתיחות שיש לך כאשר אתה בא לפגוש נוף חדש, שאתה מאוד רוצה לראות אותו. פעם ראשונה שאתה נוסע עכשיו לראות איזה אגם באיזשהו מקום, אתה כולך פתיחות, כולך ענווה, כולך ביטול. אותו דבר לפגישה. אחת הסיבות שאנחנו לא מתקשרים לדברים, אני לא מדבר כרגע על מפגש בינו לבינה, אפילו מפגשים אנושיים. הייתי יכול להיות חבר נהדר שלך, אבל יכול להיות שאני פוגש אותך, אני בא עם דעה קדומה. אני בא בחוסר פתיחות, אני בא בעייפות, אני בא בהתנשאות, אני לא בא בגישה חיובית. גישה חיובית אומרת, אני לרשות הכרתך. אני פתוח, אני קולט, אני מתבונן, אני חווה אותך. איזה אוצרות הייתי יכול לגלות עליך? היינו יכולים להיות חברים נהדרים. רוב המפגשים האנושיים שמתרחשים בחברה האנושית הם מפגשי יעף, שאנשים לא באים בגישה חיובית שמשהו חדש יכול להיווצר כאן. כאשר השמאלני והימני נפגשים, כאשר הדתי והחילוני, הגישה היא לא חיובית במובן הזה. יש חוסר פתיחות. הגישה הזו משפיעה מאוד במפגשים בינו לבינה. אם נבוא אל הבחורה הזו כאל דף חלק, שאני לא יודע עליה דבר, אין לי דעות קדומות שברגע שאני רואה אותה ממרחק של 20 מטר, אני כבר אומר, לא, 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 לא. אני עכשיו שותק, אני מדומם את כל הרמה הדמיונית של הדעות הקדומות, ועכשיו אני סקרן להכיר את הבחורה הזו. פשוט ללמוד אותה מחדש. פשוט לפרמט, לעשות איזה סוג של ריסט, כן, לדמיונות האלו. ופשוט ללמוד בסקרנות, להודות שאני לא מכיר אותה. זה הגישה החיובית של המדבר. אגב, אנחנו חייבים לעשות זה גם ביחס לספר שלמדנו. למדתם סיעת ישורים. למדתם את ההתחלה של סיעת ישורים. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שהתברר והתאמת לאדם מה חובתו בעולמו. למדתם את זה 7 פעמים. יש לך אומץ ללמוד זה פעם שמינית? על פי רוב, יהיה לנו מאוד קשה ללמוד זה פעם שנייה אפילו. מה אנחנו נגיד פעם שנייה? כבר למדנו מסיעת ישרים. אבל אתה יודע שהלימוד הראשוני, הוא חשף לך בקושי את הסנטימטר הראשון של המשפט. אתה מוכן להיכנס לעוד עומק? תחשבו כמה פתיחות צריך. כי מה קורה ברגע שאנחנו באים ללמוד פעם שנייה? מה עולה בתוכנו שאנחנו באים ללמוד פעם שנייה? ההבנה הראשונית. והיא לא נותנת לנו בעצם להיפתח להבנה שנייה. אותו דבר קורה לנו עם בני אדם, אותו דבר קורה לנו בכל שאנחנו פוגשים. אנחנו נתקעים במישור החיצוני. חסר לנו את הטייל הזה שמטייל ורוצה לראות כל מערה וכל שיח, ולא הולך בשבילים הידועים כמו איזה תייר. הוא יורד מהשבילים, הוא רוצה להכיר את ה... כן? את תוואי השטח הכי קטן. זה קצת חסר לנו. כשאנחנו באים לפגישה, אנחנו עכשיו הולכים להכיר ארץ בלתי נודעת. וחלילה אם אנחנו נשלה את עצמנו ונשקר את עצמנו, שברגע שאני רואה אותה, ברגע הראשון, הכל כבר מתארגן לי, זהו, אני מבין, זה לא בשבילי. שטויות. אתה לא יודע כלום. אתה מפרש אותה לפי הקריאה הראשונית, השטחית, הדמיונית, אולי אפילו היצרית. אתה לא יודע כלום עליה. לא גילית את אמריקה. אתה עדיין נמצא באוקיינוס, עדיין חותר אל החוף. אולי אתה רואה מרחק של איזה 10 קילומטר, פתאום איזה משהו מתנשא מעל המים. כולם, הנה יבשה, יש לך עוד יומיים נסיעה לשם, אבל אתה כבר רואה משהו מרחוק. זה כל מה שראית. זה כל מה שראית. לא ירדת מן האונייה, לא פגשת את הילידים, לא הכרת את הצמחייה, לא הכרת את בעלי החיים של המקום הזה, שום דבר הכרת. אדם זה דבר מרתק. אנחנו צריכים לבוא בגישה חיובית. יש לגשת לפגישה בגישה חיובית, לא חצי פגישה, כמו שאומר השיר. פגישה, לא חצי פגישה. יש לגשת לפגישה, לפגישה בגישה חיובית. ולברר בה שאין מה שמפריע לשותפות להיווצר. הגישה החיובית והנחת היסוד שלה היא, למה לא? למה לא? היא יכולה להיות אשתי. אלא אם כן יש משהו שמעכב באמת. דוגמה למה הדבר דומה? דומה. אני מאוד רעב. מאוד רעב. ואני אמצא מקום שאין לחם ואין מי שייתן לי. ואני מוצא פרוסה על הרצפה. מה הגישה של אדם רעב? למה לא לאכול? לא למה, לא לאכול, כן? אלא למה לא לאכול? עכשיו אני לוקח את הפרוסה, ואני מברר, האם יש סיבה שמכריחה אותי לא לאכול? הגישה היא חיובית, לאכול. אבל אני צריך לראות, אם באמת, אולי, אני יודע, הלחם הזה כולו עובש, או כולו מלוכלך, אני יודע, באיזה לשלשת של ציפורים. כן? אז אני לא יכול לאכול אותו, מה אני אעשה? מצבים מסוימים אפילו את זה נאכל. אבל הגישה היא צריכה להיות חיובית. למה? כן לאכול. לא למה לא לאכול. אנחנו ניגשים למפגש עם בחורה, אנחנו צריכים לבוא ממקום של לא טוב היות האדם לבדו. אני רוצה להתחתן. אני רוצה להתחתן. האישיות שלי, הנפש שלי, זוקקת, דורשת את זה. אני רוצה להתחתן. וההזדמנות שלי לפגוש בת ישראל, אני מודה עליה, כי אני זקוק לשאת אישה. ואני מברר, כן? בירור מדויק ביותר. מדויק ביותר. רק אם אני מוצא סיבות אמיתיות לא להתחתן, אז אין מה לעשות. אבל אני בפתיחות, בגישה חיובית. זו צריכה להיות הגישה. הרבה פעמים שנפגשים, יודעים כבר את התשובה מראש. יש אנשים שיכולים להגיד לכם שכאשר הם נפגשים, הם לא באים בגישה הזאת בהכרח, אלא יש כבר את ההתניה הפנימית. נו, עוד פעם פגישה שבטח לא תלך. ואז ממילא זה נבואה שמגשימה את עצמה, בלי שום סיבה אמיתית למען האמת. כי אין כוח ללמוד את הדבר הזה מחדש. זה המסר העיקרי שרוצה להגיד כאן בעניין של הגישה החיובית. נצור כאן.